שלום וברכה לכולם, שלום רב אברום.
שלום רב שלם.
פרשת בעלו יסחור.
בעלו יסחור, אחרי שבועס.
אחרי שבועס, נו. איך היה שבועס שלכם, אברום?
ברוך השם,
פילי פלאים. למרות כל האנשים שפחדו לבוא לבית הכנסת קצת וזה, אבל היה ממש...
הצלחנו לקבל את התוירה גם במצב הזה, ברוך השם.
אני דווקא חייב להגיד שהיה לי שבועס נפלא. אני כל שבועס...
כל שנה הוא נפלא, אצלך רב שלם,
שלא
יהיה מכלל אין, אתה שומע עליו.
היה לי באישי משהו נחמד, כי כמובן שהיה משהו אחר שבמקום שאני לא יכול להגיד את הזכות שהייתה, אנחנו כל פעם בכנסת שלנו עושים פרויקט ענק לילדים של אובוסובונים, אחרי זה של תהילים, אחרי זה שלומדים איתם, אחרי זה סיפורים, עד 2:30 מחזיקים אותם, כאילו בכל מיני פרויקטים, ואז מי שהולך לישון מקבל פרס גדול.
תסמכו על רב שלם, שעושה את זה בצורה הטובה ביותר.
כן, לצערנו, השנה, בגלל כל הקורונה הזה, לילדים, זה לא היה בריא שיבואו לבית כנסת, אז נסו להם שכל אחד שילמד בבית קצת ויקבל פרס. עכשיו, אני כל הזמן רץ ממקום למקום.
בדרך
כלל. באמצע הלילה מצאתי את עצמי משועמם, ברור. כאילו, טוב, מה עושים? אין אקשן, אין בלגן, מה עושים? מה עושים?
נו, אין ברירה.
ישבתי ולמדתי. היה לי שבועז של שטייגן שלא היה לי שנים.
שלכם ישראל. זה וידוי של רב שלם.
כן, וידוי אמיתי. טוב, נספר סיפור, נתחיל. הרב ראובן אלבז, איך זה התחיל הכל, רב אברום? נו, מה אתה אומר?
נו.
איך זה התחיל? כל המוסדות התשובה שלו, כל אלפי אנשים שחזרו בתשובה בזכותו, בזכות הדרשות שלו, הפולחות, כן, שלו והכל, והלב החם שיש לו. הקיצור, הוא היה אברך צעיר. הוא היה בא לשמוע את השיעורים של הרב עובדיה יוסף. הרב עובדיה יוסף פעם ניגש אליו ואומר לו, למה לא תלך תמסור שיעור שם בקטמונים, בכל מיני מקומות, גם אחרי זה בבית ישראל, תמסור שיעורים.
יפוץ אמן יותר
רחוץ. אומר הרב, אני רוצה לשבת וללמוד. חבל לי, אני רוצה לשבת וללמוד. ואז יום אחד הרב עובדיה אומר, בוא תתלווה איתי, לקח אותו ביחד לאוטו, שהוא נסע לבית שלו, אז הוא נסע איתו ביחד. אז הוא אומר לו, עוד הפעם, למה אתה לא הולך למסור שיעור? אז הוא אומר לו, חבל, אני רוצה לשבת וללמוד. אומר לו הרב עובדיה, ואני לא רוצה לשבת וללמוד. אני לא רוצה לשבת וללמוד. אני יושב ומבזבז, יושב, כך הוא אמר, אני יושב שעות, כביכול, כן, ומספר להם סיפורים, מספר להם סיפורים מעשיות, אם לא ידעת, הרב עובדיה היה אשף, ולספר, הוא לוקח סיפור של 3 דקות, ומספר אותו 30 דקות, עם כל הפרטים, וזה, ומצחיק את כולם. עם תיאורים, ממש, אשף בזה. אני זכית אפילו לשמוע כמה שיעורים. ואז הוא אומר לו, אני גם, אני רוצה לשבת וללמוד. הוא הרי, הוא אהב את התורה, יושב ולומד שעות, לא היה שם לב. אבל עם כל זה, אני מוסר את עצמי לתורה. ואז אמר לי הרב עובדיה, הוא המשיך עליו לשכנע אותי, והוא אומר לי, מה זה, אתה תלמד לעצמך? מה יהיה עם היהודים המסכנים האלה? אמר לו, ואז הוא אמר משפט, אתה תאכל בשר והם יאכלו חצץ. כאילו מה זה, אתה נהנה פה מהתורה, אבל הם כלום, יאכלו חצץ. מה, גם להם הגיע להתענג על התורה. אז עובדיה אמר, תלך ותמסור שיעור ותראה שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא, יעזור לך כפל כפליים בלימוד האישי שלך. ואז הוא מספר הרב אלבז, הלכתי. נו, כמה היו שם בשיעור, כמה חיכו לו?
נו.
חיכו לו 4 אנשים.
הוא
בא, ככה נשבע, וזה באתי בשביל 4 אנשים. אבל תוך כמה ימים הגיעו עוד, ותוך חודש היה שם 40 אנשים, והביאו את ה-20 ילדים שלהם, והם היו אנשים טהורים, קדושים, אבל שלא ידעו כלום, לא ידעו כלום, הם היו מוכרים ארטיקים בשבת, לא ידעו שעשו למכור ארטיקים, לא ידעו הלכות, ואז לאט לאט הם התחזקו ויצאו מהם, ירי שמיים, צדיקים, קדושים וילדים צדיקים, ירי השם, תלמידי חכמים מופלגים, הכל מהדבר הזה. ואז מספר הרב אלבז, זכיתי גם בזכות הרב עובדיה, שהוא הלך ועשה אותי רב בשכונת בית ישראל, ואז הוא חיזק שם את כל המקום, ומשם הוקמה, מי שמכיר את ישיבת אור החיים הקדושה, משם הכל, שאלפי אלפי אלפי אנשים חזרו בתשובה בזכות המוסדות, בזכות הרב אלבז. ממה הכל התחיל? שהוא עזב את התורה והלך למסור לאחרים שיעור.
יפה מאוד, יפה מאוד.
יש עוד סיפור שמספר הרב אלבז, הוא אומר שפעם על תלמיד שלו אישית, שהוא גם שכנע אותו ללכת ולמסור שיעור, אז הוא הלך, הוא חוזר ככה שבור לרב אלבז, הוא אומר לו, הרב, היה שם רק 2. אמרנו, נו, זימון? מצוין, הוא אומר לו, מה אתה רוצה? אין שם שום שיעור, אין שם שום כלום. איך אתה רוצה שיבואו? וככה באמת תוך כמה שבועות היה שם 20 אנשים שבאו לשמוע, וגם הרב אלבז אומר לו, תקשיב, אתה לא סתם צריך למצוא שיעור, אתה צריך גם להביא להם דברים טובים לאכול. צריך גם להביא דברי מתיקה, קצת שתייה, קצת אוגות, קצת זה. צריך שירגישו שמח, שיהיה להם כיף לבוא. והאברך אמר, אין לי כסף. הוא אומר, תיקח ממעשרות, איך שם יעזור לך. הוא הלך למקולת, קנה שם דברים טובים, ואז פוגש אותו איזה בן אדם, הוא אומר לו, נו, מה זה הדברים הטובים, איפה אני בעסק? אז הוא מספר לו שהוא הולך עכשיו למסור שיעור תורה לבתים, הוא רוצה ככה לקרב אותם. הוא אומר לבעל המקולת, תקשיב טוב, כל שבוע הוא מגיע לקנות עליי.
אני משלם.
אני משלם את הכל. ככה וככה הוא ממנו, ואז השיעור שם גדל, ויום אחד הרב אלבז מספר שבאתי למסור שיעור באזור שמה, ובא אליי בן אדם אומר, כבוד הרב, תודה רבה למגיד שיעור הנפלא שהבאת לנו, איך אנחנו נהנים ממנו. וככה זכה גם משתי אנשים שהיו בשיעור שלא נשבר, הלך וזכה לקרב גם מאוד מאוד אנשים.
יפה. באמת, באמת הרב אלבז, עכשיו אני מבין, הוא ממשיך בדרך של, הוא גם שולח אנשים למקומות רחוקים. כן. יש לנו רב שולם, ידיד משותף, שהוא למד אצלו, והוא שלח אותו להיות רב של הקהילה באילת.
מה אתה אומר?
בבית הכנסת, קרוון, שיושבים שם אנשים, והוא הרב, אברך צעיר, אברך שבקושי נתמלא זקנו, אברך תלמיד חכם, חשוב, ומנהיג את הדתו בצורה מיוחדת מאוד, תחת הכוונה של הרב אלבז.
מדהים.
אז הוא שלח אותו לשם.
מדהים, מדהים.
לאילת שלח הוא זוג צעיר, זוג צעיר ממש, שנה שנתיים אחרי החתונה, על כל המשתמע לכך, לאילת.
מדהים, כן. מדהים. שנזכה. יפה, יפה.
היה בישיבת קמיניץ רב שולם, המשגיח המפורסם, רב משה אהרון שטרן, זכר צדיק לברוכה. באיזשהו שלב, רצו בישיבה, ביקשו ממנו וככה הוחלט, ככה עשה, הוא התחיל לנסוע לחוץ לארץ לאסוף כסף לישיבה. זה לא המובן מאליו, צדיק המופלג, רב משה אהרון שטרן, אבל בעצם שלב יש הרבה סיפורים על הנסיעות שלו לחוץ לארץ, כל מיני דברים מעניינים שקרו לו שם. מאחד הנסיעות שלו, שהוא נסע, אז הוא בא להתפלל באיזה בית הכנסת, שחיס, והוא רואה שהם לא מקפידים על זמן קרישמה של המגן אברום. יש כן, יש כאלה נסיעים מגן אברום, יש כאלה גוין, הוא הקפיד על המגן אברום, הוא לא רצה להפסיד שמה, בחוץ לארץ את, את ההנהגה הזאת שלו. אז הוא יצא מבית הכנסת הזה, והלך לחפש את הכנסת אחר, ומצא.
שכן, בזמן מוקדם יותר.
כן, אחרי התפילה, אחרי שהוא גמר התפלל, הוא פגש איזה משולח אחד, שגם היה, שהתפלל כן בבית הכנסת ההוא. הוא אמר לו, אותו משולח לרב, גם למשגיח לרב, משה אהרון שטרן, היה חבל שהלכתם, היה שם איזה עשיר צרפתי, שנתן לכל אחד 100 פרנק.
חבל, פספסתם.
כן, אמר לו, משה אהרון שטרן, מזה ש... החמרתי לעצמי להתגיד קריאת שואה, אני לא אפסיד כלום. הוא השם ירח, אמר לו, הרב שטרן, אני מחזיק ביד 100 פרנק, ואתם לא. אמר לו, אתה עוד תראה. הוא ביקש מהשם באמת, שהוא יראה. הגיע לשם למינכה, ואז אותו משולח אומר לו, הנה, נמצא פה אותו עשיר, שוב פעם, אולי תקשו אליו אחרי מינכה. טוב, אז זה היה עוד זמן לפני מינכה. ניגש אליו, אמר לו, אני אוסף כסף, לשמות קמיניץ, זהו, הוא נתן לו 100 פרנק. אחרי מנחה, בין מנחה למייריב, אז ראו יהודי עם צורה, ראו את הרב שטרן, יהודי בעל צורה, חיבדו אותו למסור את השיעור משנייס. אז הוא מסר, כדרכו, עם לשון קולחת, בצורה ברורה ונעימה. אותו השיר מאוד נהנה, שאל אחרי זה את הגבאי שם, אתה מכיר אותו, אתה מכיר את היהודי הזה, מי הוא? אמר לו, אני לא כך מכיר אותו, אבל אני יודע שהוא יהודי, יהודי עיר השמיים, אפשר לסמוך עליו, הוא שואל מה שהוא אמר לי, כן, בטח. ניגש אליו אחרי השיעור, אמר לו, אני רוצה לתת לך עוד 300 פרנק. מסחר השיעור, מסרת השיעור, ושהספקתי להכיר אותך קצת יותר. טוב, וניגשו למאיר, והוא רך ומחפר אובוין. הרב שטרן כדרכו מעריך בתפילת 18, כולם כבר גמרו, גמרו מאיר, אבל הוא נשאר עדיין לעמוד על 18, אבל הוא לא נשאר לבד בבית הכנסת. אותו השיר צרפתי גם נשאר, מחכה לו. הוא מחכה שיעשה עשה שלום, הוא אומר במתינות, עולה ולשבח. אז ניגש אליו השיר ואומר לו, תשמע, יש לי סכום שאני מחלק אותו צדקה כל יום. נשאר לי מהסכום הזה 1,000 פרנק. אני רוצה גם אותם לתת לכם.
וואו, לשם. מדהים.
כל הזמן המשולח עומד במשגיח שם מרחוק לראות מה קורה.
וואו.
ואז הוא ראה בחוש את מה שאמר לו הרב שטרן בבוקר, שיהודי עושה חומרה מקבל עצמו דבר טוב, לא הוא לא מפסיד
בזה. באותו יום עוד.
בגלל אם עתיתן סחורי.
חזק, חזק. לפעמים אדם עושה מעשה, וזה עושה רעש גדול, ובזכות זה, הוא זוכה לזכויות אדירות, לכל הצאצאים שלו, וכל הזה שיש לו שהם צדיקים גדולים. רב אברום שיינקר, הוא היה מחותן שלו בשפחה עם זוננפלד, וכל הילדים שלו, ילדים קדושים וצדיקים, ותלמידי חכומים גדולים, פעם שאלו מה הוא זכה לדבר הזה, ואז התגלה סיפור מעשה הוד שהוא עשה, שבזכות זה הוא זכה. היה פעם, זה גם מצוי היום אצל כל מיני מקומות, אבל שהחתן וכלה בקושי היו נפגשים לפני החתונה, נכון? נפגשים פעמיים, פעמיים, וזהו זה.
עד היום בקהילות
קדושות. עד היום בקהילות קדושות זה מצוי, נכון. אז היה באמת קהילה מסוימת שהחתן ממש לא ידע שנפגש כלום עם הכלה, ממש לא ראה אותה, כלום. מתי היה פעם הראשונה שהוא ראה אותו? ממש בחופה. קיצור, והכלה לבושה עם כל המחצלות, יושבת בכיסא כלה, כולם מסביבה, כולם משפוחה, כולם. והחתן ככה מגיע, ופתאום החתן רואה שהכלה צולעת קצת.
לא כמו הבדיחה, באמת.
כן, כן. והוא מיד אמר, מה זה? זה מקח טעוס. מה עושים? והוא פתאום, לא, אני לא רוצה להתחתן איתה. מה היא צולעת? מה זה לא מה? זה לא מה שאמרו לי, לא זה. ויש חתונה כבר, הכל נמצא כבר, כולם חוגגים, כולם נמצאים. ואברהם לא פחות ולא יותר, החתן ומשפחתו תפסו את הרגליים והלכו מהמקום. והכלה נשארה שם בוכייה.
ומבוישת.
מבוישת, עד אם כן נשמתה, ובוכה ובוכה. כל העסק שם רעש וגעש עד לשמיים, מה עושים? היה שם בחור שהוא היה כבר בגיל של להתחתן. הוא ראה את הצער הגדול של הבחורה.
והיה שם אחד מגדולי ישראל גם שהוא הבטיח.
שמה?
שהוא הבטיח שמי שיתחתן ויציל אותה מהבושה הנוראה.
אז הוא יזכה, לזכויות גדולות, אוקיי, יפה. ואז הבחור הזה אמר, אני מוכן להתחתן איתה. וממש על אתר באו, הביאו את המשפחה שלו ואת הכל.
כמובן שזה הדור. זה היה זמנים אחרים, שהיחס הוא היה אחרת לגמרי, וזה היה אפשרי.
נכון, נכון, נכון.
היום אנחנו, בשלם היום אנחנו לא יכולים לדמיין כזה ציור.
כן, כשאדם הגיע לחתונה, בסוף יוצא החוסן, אבל...
או שהקהל יחוזר את הבית למישהו אחר.
מישהו אחר. הקיצו, ואז... ישבו ביחד, עשו תתנועים, שני המשפחה והמשפחה החדשה, משפחת החתן החדשה, והבחור התחתן עם אותה בחורה, ובגלל המעשה הזה שעשה רעש כל כך גדול, אמרו שבזכות זה הוא זכה שהילדים שלו והנכדים שלו וכל הצאצאים שלו יוצאו ממש גדולים וצדיקים בזכות המעשה הוד המיוחד הזה שעשה. אדם שיודע לקנות את העולם שלו בדקה אחת במעשה אחד טוב. וחס ושלום יכול להיות גם הפוך. רבי חזקאל אברהמסקי, ראש ישיבת סלבודקה, אמר שהיה לו כזה ניסיון. הוא אומר, אני, הוא היה יהודי שסבל סבל נוראי ברוסיה.
סיביר.
בסיביר. והוא חיבר אבל 25 ספרים, כן? נו.
חזון יחזקאל.
חזון יחזקאל, 25 ספרים.
גם על השס, על התוספתא.
נכון. ועוד. ופעם אחת, הוא היה בקריאת התורה, הוא היה בישיבה, ובחור. קרה בתורה. והבחור התחיל לטעות, ועוד פעם לטעות, ועוד פעם לטעות. ובשלב מסוים כל הציבור התחיל לשמוח.
התעורר.
וכולם התחילו לחייך שם, כולם נהנו ופרצו שם בצחוק גדול. אבל הראש ישיב רבי חזקאל נשאר רציני עד הסוף. וככה, בסוף זה נגמר קריאת התורה הקשה הזאת. איזה בחור אחד... בא לראש ישיב ואומר לו, הראש ישיב, איך היה אפשר להתאפק? זה היה כל כך מצחיק, זה היה ככה, ברוך השם, כולם נסחפו באווירה, איך הראש ישיב להתאפק? כאיש
אחד בלב אחד.
אז הוא אומר, האמת היא שזה היה מאוד מצחיק, וגם אני כמעט הצטרפתי לשמחה פה של כולם, אבל חשבתי לעצמי, חצקל, חצקל, כל ה-25 ספרים שהוצאתי, כל העמל הזה שעשיתי, אני יכול לבד את זה עכשיו ממש, שאני עכשיו ככה צוחק ולועג על יהודי, אז אני יכול לאבד את כל מה שקניתי. נו, אז משני אחד של הנאה אני עכשיו יפספס את כל העולם הבא שלי. ככה ישבתי וחשבתי וחשבתי לעצמי, ואז עבר לי ההרגשה הזאת של הצחוק, והייתי נשארתי רציני עד הסוף.
זה כמו עם הגויין רב שולם, שפעם נסע עם איזה גלון יהודי, והסוסים מהגלון לא שם לב, או שכן שם לב, עושים סתו קצת לאיזה שדה, ואכלו מהשדה שם, הגיע הבעלים של הגוי. אז העגלון ברח, שירו את הגויין לבד עם הגוי, אז הגוי התחיל להרביץ לו.
כן.
אז הגויין אחרי זה אומר, שאם הייתי אומר שזה לא אני וזה הוא, שברח, שמתחבא שם, לא היה עוזר כל התורה שלי, והייתי נענש על השנוראי, והייתי צריך לחזור לעולם בגלגול של כלב, כמדומני הוא אמר. שם ירחם, שם ירחם. ברגע אחד, כמו שאתם אומרים. זה גם מתחבר לעניין, יש את העניין של צדי גויזר, שיהודים באים לבקש ברוכה מצדיק. כמדומני ספר הרב זילברשטיין, שהוא היה פעם אצל הסטייפלר, ובא לשם יהודי ובכה שיש לו מחלה, חולה, ומי יודע מה יהיה, ומבקש ברכה. אמר לו הסטייפלר, אתה עכשיו בוכה, שערי דימה לא נראה לו, התפילה הכי טובה של החולה זה התפילה שלו בעצמו.
תפלל.
אומר, התפילה יכולה, לפעמים לוקח זמן עד שהתפילה מתקבלת, יכולים לעבור יום, יומיים, חודש, שנה, שנתיים, ואפילו אמר לו 5 ו-10 שנים, אבל בסוף התפילה מתקבלת. אמר הרב זילברשטיין, שהוא באמת, הוא עקב, הוא הכיר את אותו יהודי, אז הוא אומר לו, הוא יכל לראות מה קורה איתו, הוא אומר, 10 שנים אחרי שהסטייפלר אמר את מה שהוא אמר, אותו יהודי התהלך על הרגליים כאחד אדם בששום מחלה עברה. שמזכיר גם עם החזוניש, פעם איזה יהודי חדוגה בא גם בבחירות לחזוניש, שגילו לו איזה זיהום נורא והיום, ואמרו לו שיש לו 4 ימים לחיות.
וואו.
אז החזוניש לקח חומש בראשיס, והתחיל לקרוא לו את סדר הבריאה.
ביום הראשון?
הגיעו ליום הרביעי, מה שהשם ברא. הוא אומר לו, תראה, 4 ימים מה קדוש ברוך הוא ברא. אז הוא לא יכול לברוא תרופה בשבילך? ככה אמר לו. רב שולם לא עוברים יומיים, התקשרים למה בית חולים שהגיע איזו תרופה ניסיונית מארצות הברית, ורוצים לנסות אותו. הוא לקח את התרופה הזאת והאריך ימים ושנים.
מדהים.
אותה תרופה.
מדהים.
אבל אני רוצה לחזור אחורה, רב שולם, מה זה אחורה? אתם קודם הספרתם על חתונה.
כן, עם
סיפור כן. מהרב לוי, הרב בן ציון לוי, כמדומני, מהרב של פנמה. סיפור של לפני 10 שנים, היה שם בקהילה, השם ירחם, לא כולם זכו להיות אמונים ולקיים את הרג מצוות. היו כאלה שהתבוללו, והגיע איזה אחד, ומתחתן, מחר הוא מתחתן עם איזה גויה מפנמה. לא, הרב ידע, זה כבר היה אחרי הדיבורים, איתו ועם המשפחה ועם האבא, לא, מה לעשות.
כלום.
הגיע יום של החתונה. התקשר אליו, הרב לוי חשב, מה אני עושה? איך אני יוצר את זה? פתאום הבריק לו רעיון. הוא מתקשר לבחור הזה, והוא אומר לו, יש לי להביא לך מתנה מיוחדת לחתונה שלך. נו, בבקשה, בוא, תבוא אליי למשרד, הוא אומר לו הרב לוי. טוב, עוד שעה אני מגיע. הוא ידע שהרב מתנגד לחתונה הזה, אבל בכל זאת הרב מתקשר, מכבד אותו, מביא לו מתנה, אז אני גם מכבד אותו ויגיע. מגיע למשרד שלו, ואז הרב אומר לו, רק רגע הוא יוצא, ובלי שהוא שם לב, הוא ככה תורק את הדלת שהיא ננעלת, ויוצא מהמתחם של המשרדים, נועל, המשרדים כנראה זה היה במקום מבודד יותר. והרב לוי לוקח את האוטו שלו, את מה שלא היה לו, ונוסע, משאיר אותו שם לבד. עובר כמה דקות, חצי שעה, שעה, כמה דלת, החוסן שלנו, פותח את הידית, והוא רואה שהיא נסגרת, מתחיל לדפוק, ואז נופל לסימון מה שקרה לו. זה היה רב שולם בעידן עוד לפני הטלפונים והפלאפונים, וההודעות קוליות וכל העניינים. הוא דופק, והוא צועק, והוא כועס, והוא מאחל הרב לוי את כל הברכות שבעולם. ואין לו מה לעשות חוץ מלטפס על הקירות. בלילה, הרבה אחרי שהוא היה צריך לתת את הבת לקלה, השיקצה של השם ירחם, מגיע הרב לוי, פותח דלת, אומר לו, עכשיו אתה יכול ללכת. הוא כעס מאוד, והוא מיד התחיל לרוץ, לקח את האוטו שלו ורץ לאולם של החתונה. הוא רק מגיע לשם, מיד זיהו אותו מרחוק כל המשפחה של הקלה. אמרו, הנה היהודון המלוכלך הזה, וגם הקלה שלו קיללה אותו וזרקו עליו נעליים וגרביים, מי יודע מה עוד. מה עשית? איפה ברחת? ככה ברחת? אתה לא מתבייש? הוא ניסה להסביר להם, לא הקשיבו לו, לא האמינו לו. נהגו כמו גויים, כמו גויים אמיתיים. טוב, הרב לוי אומר הוא אמר, אני לא יכול לעבור את זה בשתיקה, אני מוחד בבוקר, הרב לוי מספר שהוא קם, הולך להתפלל, והוא רואה, עושה לו שככה מישהו עוקב אחר, הוא מתבונן, הוא רואה שזה
אותו אחד.
החוזן שלנו, והוא מתקרב אליו, הוא רואה, הוא מגחזיק אקדח בכיס,
אוי.
ביד. אז הרב לוי מסמן לו, הנה פה, פה זה הלב שלי, בוא, פה תהרוג אותי, פה, אוי. פה בדיוק. והוא אומר לו, אבל תדע לך, וגם רגע לפני שאתה הורגת, אני רוצה שתדע לך, שאני לא מתחרט על המתנה הכי טובה שיכלתי לתת לך לחתונה שלך, למנוע ממך את הניתוק של העם היהודי.
אוי.
אז כשהוא שמע ככה, אז פתאום הוא נסוג ככה והלך. לימים רב שולם, הוא התקרב לרב לוי, זכה להתחתן עם יהודייה כשרה.
וואו.
הוא סיפר שמה שתפס אותו, זה היה איך שהרב לוי מסכים להסתכן, בשביל שיהודי לא יתחתן עם גויה. ואז זה תפס אותו והכניס לו ככה בראש.
וואו, מדהים, מדהים. מסירות נפש, להציל עוד נפש אחת מישראל. שכוח רב אברהם שהיית איתנו.
שכוח רב שולם.
שגוד שבס.
שבס לכולם ובשורות טובות לכל עם ישראל.